shove the other in the bag with the rerun shows and the cocaine nose job, the daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck, and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate. Trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite.
שלום וברוכים הבאים למכת בכורות, פודקאסט הקולנוע של אין הדג, שעוסק בסרטי ביקורים של במאים ובמאיות ברחבי העולם. אני יונתן צוריה, ואיתי
תום שפירה,
ואורחת מיוחדת
שני אברבך.
אהלן, אנחנו נדבר בפרק הזה על ריאן ג'ונסון וסרט הביקורים המאוד פופולרי שלו, יחסית סימן שלו, בריק. יהיו הפרק הזה ספוילרים, בעיקר לבריק, אפשרי שגם לסרטים אחרים בקריירה שלו. אז אם לא ראיתם, זה הזמן לראות, להשלים את כל הקריירה שלו כזה בצורה מאוד דחוסה. וזהו, אפשר להתחיל, שנתחיל בתיאור העלילה של הסרט בקצרה.
אני מאמין שהסרט עוסק בג'ון בריק, לוחם חופש נגד האימפריה.
אני לא בטוח, אני חושב שהוא חוקר תעלומת רצח. הוא רגע באמת חוקר תעלומת רצח. רציתי לשלב את זה עם
האחים בריק,
רצח
אולי?
כתוב, כן. בריק הוא סרט בלשים, נאו-נואר או נואר, שמתרחש בתיכון, תיכון אמריקאי כזה, שהוא אף פעם לא מאוד מציאותי, אבל הפעם ריאן ג'ונסון לקח את הצעד הבא. הוא מתאר את ג'וזף גורדון לויט, נראה לי בשיא הממיות שלו, אני לא יודע איך לשפוט את זה כל כך. כלומר, יכול להיות שכשהוא היה יותר קטן, במפגשים הסוג האישי, הוא היה יותר פשוש, אני מרגיש שפה הוא הכי כזה מאמי, אני לא יודע איך לשפוט את זה, זה לא הגיוני, זה לא מדד הגיוני.
אני שמה את שיא המאמיות שלו בעשרה דברים שאני שונאת אצלך, אבל אתה זכה לדעתך.
נכון, כן. נכון, יש בזה משהו. אבל הוא מאוד מאמי בתיכון, זה נראה לי איפה שעיני המאמי שלו בורקות ביטב. הוא משחק סוג של אאוטסיידר כזה, שלא מסתדר עם אף אחד ולא אכפת לו מאף אחד, חוץ מהאקסיט שלו, האהבה הכוזבת שממנה הוא לפתע מקבל איזה טלפון מאוד מבוהל, וכאשר הוא מנסה ליצור איתה קשר, הוא מאוד מתקשה בזה, היא נעלמה, ואז היא פוגשת אותו פעם אחת, ואז בפעם השלישית שהוא פוגש אותה, היא מתה. מכאן מתחילה תעלומה בלשית שמערבת סוחרי סמים, מגמות תיאטרון, הריונות, הריונות, ושלל דברים, עד שנגיע לסוף התעלומה, והמניפולציות והבגידות והדחכים, כאשר כל זה כאמור מתרחש בבית ספר, אז כל הגורמים חוץ ממנהל הבית ספר הם ילדים בגילאי ה... אני לא חושב שאומרים, אבל אני מניח שזה 17-18?
כן, משהו כזה.
ג'וזף גורדון לויט היה בן 26 כשהסרט הזה יצא.
אוקיי, זה לא נחשב.
אז לא, כאילו, אני מקווה שהם לא מנסים להגיד, כן, הוא בן 14.
הראש של הכנופיית פשע מציינים בפירוש שהוא בן 26, וגם אומרים, הוא זקן, הוא בן 26, שזה מאוד כאב.
זה נכון.
מה? סליחה, מה אמרתם?
לא חשבתי את זה בכלל, הייתי כזה, כן, 26. אבל כן, אוץ'. אבל הוא עדיין חי, כאילו אני חשבתי, אני מודה שבצפייה הזאת, בצפייה הראשונה קיבלתי שהוא בן 26, אבל הפעם שמתי לב שאומרים את זה בשמועות, והיחס של אמא שלו, איך קוראים השחקן הזה? אני לא זוכר איך קוראים לו. אני יודע שהוא היה גם בעד, הוא היה ילד קטן מהעד, שורא את הרצח, נראה לי.
מה, לוקס הס?
כן. אז כאילו, היחס שלי עם אמא שלו מאוד הרגיש לי שהוא כן יותר צעיר מהזה, וכאילו הגיל 26 זה היה כזה, בן 26, וכזה במציאות הוא כזה, לא, הוא בערך בגיל שלנו. דמיינתי את זה, כי יכול להיות זה הווייב שדמיינתי.
כאילו, אתה יודע, זה אמריקה, הם כבר מהירים מראש על ההתמוטטות של שוק הדיור, וחוסר היכולת של דור המילניאלס למצוא תעסוקה מכניסה ולקנות לעצמם בתים, אז הוא חייב לחיות עם ההורים
שלו. למרות התעסוקה המאוד מכניסה שלו.
כן, אכן יש בזה.
למרות שזה, הם פספסו פה הזדמנות באמת לעשות בדיחה בסגנון החבר'ה הטובים שבו הגנגסטר עדיין גר עם אמא שלו, שמבשלת לו...
הייתי אומרת שאמא שלו היא הבדיחה היחידה בסרט.
יש משהו עם המיץ תפוזים ש...
כן, אבל הם לא לוחצים, אם הוא היה איטלקי מוגזם כזה, ואמא שלו הייתה נכנסת...
לא, אבל זה סרט בלשים, זה לא סרט גנגסטרים, אתה מערבב פה את הז'אנרים שלך, תום.
סליחה, אני מצטער. רק לריין ג'ונסון מותר להרבב ז'אנרים, נכון?
כן.
את בחרת את הסרט, אגב, שני, את הבמאי ואת הסרט, נכון?
אני צריכה להסביר למה?
בחרת את זה כי אהבת את זה כאילו בצפייה ראשונה, או כי זה סרט שאת חושבת שמעניין לדבר עליו, בהקשר של הקריירה של ריין ג'ונסון, במאי שהתפרץ במכה, כאילו זה, הוא הוציא את הסרט הזה, ושאלה כלום כסף, ושנייה אחרי זה הוא עושה סרט עם כמה מהשחקנים היותר גדולים ומכובדים של הדור הזה, וכמה שנים אחרי זה הוא מביים את פאקינג סטאר וורס.
בחרתי את זה, האמת שזה הסרט הכי פחות אהוב עליי של ריין ג'ונסון, אבל לפחות זה שהכי פחות התחברתי עליו, ואני חושבת שריין ג'ונסון באמת יש לו קריירה שמעניין לדבר עליה, ויש נושאים שאפשר לראות שעוברים לכל אורך הקריירה שלו, ואפשר למצוא את ההתחלה שלהם בבריק. וזה גם במה שאני מרגישה בנוח איתו, שאני מרגישה שאני מכירה אותו ושאני מבינה יחסית מה מניע אותו ומה מעניין אותו, אז בגלל זה רציתי לדבר עליו.
אני אתחיל בשאלה לשניכם, אתם ראיתם את בריק בזמן אמת? או כזה אחרי שהציקו לכם הלכתם וחזרתם לראות את זה? או כלומר, כי עכשיו הבנתי שבכל הבמאים שדיברנו עליהם, כאילו ריין ג'ונסון הוא היחיד שכאילו ממש עקבתי אחרי הקריירה שלו, ראיתי את ההקרנה, אני לא יודע אם הראשונה, בפסטיבל ירושלים, כאילו לפני שהוא יצא וכזה ממש כל הדברים שהוא עשה דרך אפילו הפרקים שלו בשובר שורות עד רצח זה, זה היה מאוד בזמן אמת, וזה מאוד תחושה שונה מנגיד כריסטופר נולן או אדגר רייט שלכאורה אתה חושב, אבל יש להם סרטי בכורה שהתחבאו להם מאחורה, ופה זה ממש במאי שכאילו ליוויתי, לא יודע אם ביד, אבל ליוויתי דאורך זה. אז זה גם העיקרות שלכם עם בריק, או שלכם יש סיפור קצת אחר עם הסרט?
אני לא ראיתי את זה בקולנוע, אבל כן ראיתי את זה מהר מאוד אחרי שזה הגיע כאילו לדיווידי, וידאו, וואטאבר, כי אני זוכר את הביקורות בעין הדג, ואני זוכר שאנשים מאוד התלהבו מזה, אז לא בשנייה הראשונה, אבל כן כאילו די מוקדם, ואחרי זה אני מאמין שראיתי את כל הסרטים שלו בקולנוע מאז, כי מאוד אהבתי את בריק, אז מיירתי לאחים בלום, וגם את האחים בלום די אהבתי, אז מיירתי ללופר, ואת לופר קצת פחות אהבתי, אבל אז הסרט הבא היה סטאר וורס, ואני עדיין כזה, טוב, אני חנון, כאילו, ואני מקבל כרטיסים חינם לסרטי חנונים מדי פעם, אז בוודאי שאני הולך לראות את סטאר וורס. ורצח כתוב היטב היה ממש לפני שכל עולם הקולנוע התמוטט, אז יצא לו להיות אחד הזיכרונות הטובים האחרונים שיש לי מקולנוע, כי אחרי זה אני חושב שהסרט האחרון שבאמת ראיתי בקולנוע היה פאקינג בלאדשאט. אז כאילו, אני מעדיף, בהתאם לעלילה ולנושאים של בלאדשאט, אני מחקתי את הסרט הזה מהזיכרון שלי.
אז אני חושבת שראיתי את בריק לא כשהוא יצא, אולי שנתיים, שלוש אחר כך, משהו כזה, לפני שראיתי כל סרט אחר של ריין ג'ונסון, לפני שהם היו, אני לא ממש זוכרת. אני חושבת שראיתי את זה, לא מה שהיה אכפת לי מריין ג'ונסון, ראיתי את זה כחלק מהאובססיה שלי לג'וזף גורדון לויט. ואז כשלופר יצא, אז גם התרגשתי מזה, לא ראיתי את האחים בלום באותה תקופה, כשלופר יצא, התרגשתי מזה מאוד גם בגלל ג'וזף גורדון לויט, ומאוד אהבתי את הסרט, ומאוד התרשמתי מריין ג'ונסון הפעם. ואז כמובן סטאר וורז, ראיתי סטאר וורז, ומאוד אהבתי אותו. בוא לא ניכנס לזה, אני לא צריכה את זה מהאינטרנט. ורצח כתוב היטב. ראיתי, כן, ראיתי פעמיים בקולנוע, וגם מאוד אהבתי אותו. בשלב הזה, כן, כבר הייתי עמוק במחנה של ריין ג'ונסון. ואז חזרתי והשלמתי את האחים בלום, לא מזמן. ואז עשיתי צפייה חוזרת בבריק, ונהניתי ממנו הרבה יותר הפעם. לא כזה התרשמתי ממנו בפעם הראשונה, בעיקר לא התחברתי אליו. ואני עדיין לא מאוד התחברתי אליו, אבל אני הרבה יותר רואה את הערך שבו.
האם היית אומרת שהסרט מצליח להיות יותר מהגימיק שלו, מעבר ל... וואו, כאילו, הם מדברים כאילו בכוונה בשפה הנוארית הזאת, אבל בסטינג שבכלל לא מתאים לה. כאילו, האם הסרט הוא באמת רק הבדיחה הזאת, או שיש שם משהו מעבר ל...
אני חושבת שזה תלוי בשביל מי. כי הנושאים שהוא מדבר עליהם זה פשוט נושאים שאותי לא מעניינים. נואר זה ז'אנר כזה מאוד גברי, וכל הסרט הזה הוא על תחושת החשיבות העצמית של נערים בתיכון. אין לו שום דבר במשותף עם חוויית התיכון שלי, מן הסתם לא עם חוויית התיכון של אף אחד במה שקורה בו, אבל בתחושות אני מתארת לעצמי שיש אנשים שמזדהים איתו, ולי לא היה שום דבר להזדהות איתו בסרט הזה. אבל אני חושבת שבשביל אנשים מסוימים הוא יכול לעבוד הרבה מעבר לזה. בשבילי הוא עובד בתור הישג מרשים, פחות בתור הסרט שאני אוהבת באופן אישי.
יונתן, מה איתך? מה דעתך על הסרט בתור כאילו היצירה מול גימיק או יצירה מעבר לגימיק?
אני, יש הרבה פעמים ששואלים את השאלה הזאת ואני מרגיש כאילו אתה אומר אוקיי, אבל כזה אוקיי, מה אם לסנדוויץ' הזה לא היה לחם? עדיין היית אוכל אותו כזה? אולי לא, אבל זה סנדוויץ', כאילו תכבד את, את מה שקורה פה. אז,
הגימיק הוא המסר.
יש, ספציפית יש סרטים שהרבה פעמים הגימיק זה לא רק גימיק. כלומר, זה בבירור, משהו כזה, כן, הגימיק הוא המסר. וכזה, כן, אותו סיפור עם המפרי בוגארט בשנות ה-40, אני לא יודע אם הוא עד כדי כך משהו שאתה יודע, שבא לי להגיד אליו שהוא מבריק ויוצא דופן וזה. ממשהו בעובדה שאתה נצרח לראות את הדמויות האלה כדמויות של פילם נואר, בסטינג כזה, זה גורם לך לעשות כל מיני מחשבות על הז'אנר ועל הדמויות ועל הכל, שלא היית עושה את זה אם לא היה את הגימיק. אז כלומר, האם זה סרט שכפילם נואר היה עובד לבדו? לא. האם זה סרט שהיה עובד כסרט תיכון? זה כאילו זה בקושי סרט תיכון, כן? כשדבר על זה ככה. אבל המפגש בין השניים מוליד דברים שלא, שאי אפשר לעשות אחרת. זה לא אתה יודע, אם אנחנו דיברנו על גימיקים של נונן פרק קודם, אז זה לא כזה טוב. תסדר את הסרט מהתחלה ועד הסוף, ובוא נראה מה יוצא, ואם זה עדיין שווה. זה לא גימיק ברמה הזאת. זה גימיק שהוא מוציא משהו חדש לחלוטין. אז אתה מוציא את הגימיק, אתה מוציא את הלב של הסרט, אבל זה לב פועם וחזק, וזה לא אתה יודע, איזשהו קונפטי שאתה זורק לאוויר כדי להשיח את הדעת של הקהל.
לא, כן, אני מסכים. כי בעצם מה שהוא עושה בזה שהוא מעביר את הלינגו ואת העלילה של סרט נואר לתיכון, זה שהוא בעצם אומר, סרט נואר נהיה דבר, בטח בעידן המודרני, מלאכותי כזה שאתם משייכים אותו, הוא אומר לצופים, אני חושב, שאתם משייכים אותו לאיזשהו משהו לא ריאליסטי, כן? זה אוסף של טיקים. אבל מה שאני חושב שהוא מנסה להראות לנו זה ש... נואר זה הדרך של אנשים אז להסתכל על עולם סופר מושחת ומלא בפשע בכל פינה, אמריקה של שנות ה-30 וה-40, ולהגיד, אבל יש בן אדם אחד שמעז לקום ולהגיד, לא, שמעז לקום ולהגיד, לא אכפת לי מכל האינטריגות ומכל הבגידות וכזה, יש משהו שהוא נכון וצודק ואמת, ואני הולך למצוא אותו, ולא אכפת לי כמה קיני נחשים אני צריך להפוך בדרך הזה, והוא די אומר לך, העולם הזה עדיין חי ופועם, והוא חי ופועם איפה שהילדים שלכם גרים,
הוא בהחלט רואה את התיכון כמקום קשה, ובעצם העולם התחתון הזה של הפילם נואר, בחוויה של ילד בתיכון, התיכון הוא גרוע באותה מידה, וזו אווירה מעניינת שבהחלט יש הרבה מה לעשות איתה.
עכשיו, אמרת שיש לדעתך מאפיינים שחוזרים כאילו בקריירה של...
משהו שהוא מאוד אוהב לעסוק בו זה הדרך שבה אנשים מגנים על מה שהם חושבים ששייך להם בזכות, אפילו הייתי אומרת. אתה רואה את זה, זה הכי בולט לדעתי ברצח כתוב היטב, שבו כל הצאצאים של, של הסופר העשיר חושבים שהם זכאים לכל הפריבילגיות שיש להם. ומנסים להגן עליהם בכל מחיר. זה בולט גם בלופר מאוד. וזה בולט גם פה, במיוחד עם הנושא של, של ההיריון. ובעצם הבחורה הזאת, הקורבן רצח, אמילי, עוברת בין שלושה גברים, לפחות. היא בהיריון מאחד מהם, ובשום שלב לא ממש ברור למה. וכל אחד מהם מנסה לתבוע בעלות עליה, בצורה שבסופו של דבר, אפילו לא משנה אם היא חיה או מתה, הכל עוד... מישהו ביסס את השייכות של עיניו. זה דבר אחד. ומשהו יותר רחב, פחות רעיוני, זה העיסוק של ריאן ג'וסון בז'אנרים. כי הוא מאוד אוהב לעסוק בז'אנר ספציפי אחד כל פעם, אם הוא משלב אותם, עדיין הוא מתייחס לאיזשהו ז'אנר. והוא מגדיר את הסרטים ככה, הוא קורא לרצח כתוב היטב, נגיד, אהודנית by ריאן ג'ונסון. הגישה שלו לז'אנר היא מעניינת, כי הוא מתייחס אליהם בתור מגבלה שמשחררת את היצירתיות. זה משהו ש... זה נושא שמאוד מעניין אותי אישית, הדרך שבה מגבלות בעצם מעודדות יצירתיות, במקום להגביל אותה. וזה משהו שאני חושבת שריין ג'ונסון מסכים איתי עליו, ובגלל זה הוא לוקח את המגבלה המאוד מוקשה לפעמים, של ז'אנר כל כך מבוסס כמו פילם נוער, ורואה איך זה מאפשר לו לשחק בתוך המגבלה הזאת.
אני חושב שאני מסכים, הוא יוצר מאוד ספרותי, ואני חושב על זה במובן של ספרותי כמו טרי פראצ'ט, של הוא נהנה לשחק בז'אנרים, וכל הסרטים האלה, שלושה מתוך החמישה סרטים שהוא צילם, ובעצם שלוש מתוך ארבע, כי אחד מהם הוא סטאר וורס, וזה סרט שלו, אבל זה גם סרט של וולט דיסני בעצם, כן? הם סרטים שהם בעצם משחק מודע בז'אנר מאוד מאוד ספרותי, כמו בריק זה סיפור בלשי, והאחים בלום זה... האחים בלום בכלל, זה בכלל, זה כזה סרט שכל כולו זה... אנשים קורצים למצלמה ואומרים, אתם יודעים את הספר הזה? אז גם אני קראתי אותו. וגם... ו-Knives Out. כולם מאוד מודעים עצמית, ולפעמים אני חושב שזה קצת מגבלה של כזה... כן, הבנתי, יש לך ספרייה גדולה, מר ג'ונסון, אני מאוד מתרשם שקראת את The Confidence Man, אבל כאילו, גם אני קראתי The Confidence Man. זה היה אחלה ספר, אפשר לחזור על העלילה? לא, לא, לא. קראת גם בולגקוב, אתה רוצה להסביר לי על זה? אוקיי, אני מחכה.
אני לא מוצר איתך בשלוש מתוך ארבע, חמש שלך. קודם כל, לדעתי, סטאר וורס הוא לחלוטין סרט שמתכתב, כאילו יותר קשה להגיד ז'אנר סטאר וורס, כי עד לפרק הזה היו מה, שבעה, שישה סרטים, אבל הוא לחלוטין מתכתב עם המורשת של סטאר וורס, ובודק אותה ומשחק אותה, וכאילו אתה יודע, מאוד נועץ בה סיכות, וזה למה אני מרגיש, לפחות חלק מהסיבה למה הרבה אנשים קמו עליו והתרעמו אליו, גם אתה יודע... כאילו דיברתי עם הרבה אנשים, זו הייתה התחושה שכזה, אוקיי, מעבר לשאלת המיעוטים ונשים, שזה משהו רעיל מאוד שהיה שם, יש אנשים שפשוט כזה, אני לא מרגיש שזה סטאר וורס, ואני מבין על מה הם מדברים. כי יש מה משחק עם מה זה סטאר וורס. בסטאר וורס, כמו שיש לו משחק עם מה זה תעלומה בלשית, ברצח כתוב היטב. וכמו שיש לו משחק על סרט קונפידנסים, שודים, אני לא יודע איך לקרוא לזה, זה לא בדיוק שוד הרי, אבל סוג של סרט שודים באחים בלום. ותעלומות רצח, פילם נוער בלשים בבריק.
יודע מה? אני מסכים, אני אפילו אציין בלי לספיילר את הסרט הזה, שעד כמה שלא אהבתי את לופר סך הכל, הדרך שבה הוא גורם לך לחשוב שזה סרט שהוא רק על מסע בזמן, והוא שוטל ברקע כבר בהתחלה עוד משהו קטן, ואז המשהו הקטן הזה, פתאום אתה כזה, שכחתי מזה לגמרי. כאילו שזה כזה, זה משהו אחר לגמרי, שפתאום כזה, כזה נכון, כן, כמובן, הזכרת את זה במשפט אחד, בתור מין כזה, כן, ואז בסוף זה חוזר ואתה כזה, פאק.
אבל קטע ספיילר, כי אני עכשיו לא זוכר מה אתם מדבר, כי ראיתי לופר פעם אחת ולפני שמונה שנים.
אוקיי, בסדר, ספוילרים גם ללופר, זה שהם מזכירים שבעתיד שבו הסרט מתרחש, לא בעתיד היותר רחוק שהוא ההמשך של קו הזמן, בגלל כל מיני בעיות קרינה וכאלה, יש לכמה אנשים, אתה יודע, קצת כוחות טלקנטיים, אבל הדבר, ואז כן. החבר שלו כזה, אתה יודע, מה שאתה יכול לעשות מזה זה להרים כוס באוויר, כאילו זהו, להניף כן. כמה מטבעות, וזה סתם כזה עוד חלק של הזמן הזה דפוק לגמרי, והעולם מתדרדר לאט לאט, ואז בסוף כזה, המישהו הזה שכאילו הופך להיות הבוס פשע מהם שהורג את כולם, זה אותו הילד, אבל איך יש לו, איך הוא מצליח לשלוט בכולם? כי יש לו את הכוחות הטלקנטיים האלה, רק שאצלו זה הרבה יותר גדול, כי הזמן ממשיך הלאה והכוחות גדלים איתם.
כן.
ואני כזה, הוא שתל את הדבר הקטן הזה, וזה היה כזה באותה מידה כמו, כן, האקדחים המיוחדים שיש להם, או איך שהם כולם מתלבשים, או הברים האלה, זה היה סתם עוד חלק מבניית העולם שלו, לא חשבתי שזה יהיה כזה, הדבר שמזיז את כל הסרט כאילו.
כן, עכשיו שאתה אומר את זה, כן. ואני, אתה אמרת ספרותי, אני דווקא חושב שזה באמת מאוד התכתבות קולנועית. זה הכי בולט, ואני מאוד שמח שהוא לא חזר על זה, באחים בלום, שהוא מאוד צועק כזה, זה הבמאי וזה התסריטאי והשחקן מצטער, והנה המשחקים ביניהם וכזה. אני מאוד שמח שהוא נרגע עם זה, כי זה יכול להיות בלתי נסבל אם המשך בקו הזה, אבל לסרט אחד זה עבד ממש טוב, אני מאוד אוהב את האחים בלום בסך הכל. אז כזה, יש באמת התכתבות עם הקולנוע, אבל כמו שאתה אומר, זה הרבה פעמים בקריצה, אבל זה לא גובר על זה. כלומר, אתה יודע, אתה נכנס את אלומת רצח ברצח כתוב היטב, אז אתה אומר, אז אנחנו לא נדע איך הוא נרצח. לא, הנה אתם יודעים. אז אנחנו לא נדע את זה. כאילו מאוד מאוד אוהב לשחק קצת, גם עם הידע של הצופים, אבל גם כאילו עם האהבה הזאת לקולנוע, עם הז'אנרים. כלומר, הוא מאוד אוהב את הדברים שהוא עושה. הוא... כן, עם ציפיות, אבל זה לא, את יודעת, זה לא, אני לא מרגיש לפחות, יכול להיות שאני טועה, אני לא מרגיש שריאן ג'ונסון מתנסה על הז'אנרים האלה. אני לא חושב שהוא יותר, שהוא חושב שהוא יותר טוב מג'ון יוסטון, או מאגתה קריסטי, או כאלה וכאלה. הוא פשוט חושב שהוא בא אחר כך, ומתוך האהבה הזאת הוא יוצר משהו יותר חדש, יותר מעודכן לצופים החדשים, נקרא לזה, לדור ה... וכאלה. אז זה רק הכיוון שלי נוסף יותר קולנועי, ולכן גם שם אני משלב, כאמור, את לופר וסטאר וורס, כמו ששני התחילה, תיאוריית ריאן ג'ונסון משחק עם ז'אנרים, וזה בכל הסרטים שלו.
אוקיי, טכנית הוא נמצא בכל הסרטים שלו, יש לו קאמאו בכל אחד מהסרטים, ברצח כתוב היטב יש לו קאמאו רק בכל, מוקלט, אבל הוא קצת לקח הפסקה ממשחק.
הייתה איזו תחושה, אני חושב שהייתה איזו תחושה לרגע בחצי השני של העשורה, כאילו בין 2005 ל-2010 נגיד, שהוא הולך להיות כאילו הדבר הכי גדול ever, ואיכשהו זה לא קרה, וחלק מזה זה בחירות סרטים, לא הכי טובות, נגיד Sin City 2, Snowden, בחירה מאוד לא טובה, כאילו The Night Before, סרט שלא, פשוט לא החזיק בזיכרון, כאילו, לא יודע, הוא בחר אחרי כמעט עשור של בחירות מאוד מאוד סולידיות, כאילו, עוד פעם, מבריק ל-500 ימים של סאמר, להשר, ל-50-50, ל-Dark Knight Rises, סרט שאני לא אוהב, אבל כאילו
סרט מאוד גדול,
פרימיום ראש, לופר, לינקולן,
סרט מאוד מוזר.
זה מצחיק פרימיום ראש, אוקיי?
מה?
אתה לא יכול לצפות לזרוק את השם פרימיום ראש, ולא פשוט שלא נגיב לזה. איך זכרת אותו?
אני מאוד אוהב את פרימיום, הדבר ראשון אני מסתכל על הרשימה פה, רק כדי שאני לא אעשה את
זה. אוקיי.
אני מאוד אוהב את פרימיום ראש, הוא רוכב על אופניים. זה מרגיש לי כמו המשך ל-BMX Bandits, שהפעם לא קיבלתי. מה?
זה סרט מוזר.
זה סרט מאוד מוזר, אבל מאוד מענה. לדמות שלו קוראים ויילי, ואתה מבין, והוא כל הזמן כמעט מתנגש בדברים. ואת אמרת שהוא לקח הפסקה, אבל הוא מופיע בסרטים, כאילו אני רואה ש... 2016 כאמור היה סנודן, וזה כנראה הפסקה של שנתיים, כי עד 2019 זה 7500, מה שזה לא יהיה. הסרט הזה על הטייס כאילו?
7500, כן, זה הסרט על הטייס. זה הייתה הפסקה קצת יותר ארוכה, אני חושבת שנולדו הילדים שלו, וזה היה מכוון. אני לא חושבת שיש לו שאיפות להיות הדבר הכי גדול בהוליווד יותר. שזה, אני מניחה שכולם היו רוצים להגיד את זה כשהם לא מתאימים, הדבר הכי גדול בהוליווד, אבל... נראה לי שהוא לא כל כך מכוון לשם יותר, או שלא כוון לשם אף פעם.
אני אגיד גם שהוא נורא צעיר. כאילו, לא יודע, הוא לא צעיר, הוא עכשיו בן 40, אני לא יודע, אבל כאילו, אלן ריקמן התחיל את הקריירה הקולנועית שלו בגיל 42, וכאילו, הוא מופיע מגיל מאוד צעיר, מגיל, מה, חד ספרתי, אני לא סגור על זה, וכזה בבירור יש לו כישרון, אז כזה, אני חושב שעכשיו יש לו איזו תחושה של כזה, זה היה לו בידיים, הוא נתן לזה לחמוק, אבל כזה, אוקיי, הוא עדיין קיים ועובד ועושה, והוא בבירור מוכשר, אני לא חושב שהוא איבד את הכישרון שלו, אז כי אולי צריך עוד מוטיבציה, כמו ששני אומרת, ופוקוס, אבל הוא בהחלט יכול להיות שם. רציתי להגיד שהוא היה יכול להחליף את לקיף סטנפילד, לדעתי, ברצח כתוב היטב, וזה היה מתכתב עם התפקיד שלו בבריק כבלש, ואני הייתי נהנה מהפתיחה הזאת. אני הייתי רושם, קלטתי את הרפרנס הזה, ריאן ג'ונסון, כל הכבוד לך, והייתי מרגיש טוב עם עצמי.
הקאמאו שלו ברצח כתוב היטב הוא של בלש בתוכנית שאחות של מרתה רואה, אז כאילו רק שומעים אותו, וזה לאיזה שתי שניות בסצנה בהתחלה, אבל זה בלש, אז זה סוג של רפרנס, למי שקלט את זה.
סוג של רפרנס.
זה גם אני חושב אומר משהו על בריק, שזה די כאילו one actor movie, כאילו יש את לוקאס האס, ואתה יודע, התפקידים כתובים היטב, אני חושב, יחסית בבריק, כאילו עד כמה שזה סרט שהוא, אתה יודע, זה תיכון שלם עם בערך 5 תלמידים. כי, תקציב של, תקציב מאוד קטן, כן? זה לא שהוא יכול להביא מאות ניצבים למלא את הרקע. התפקידים כתובים היטב, אבל לא, אף אחד מהשחקנים האחרים, אני חושב, לא, אולי לוקסס, כאילו, לא באמת מצליח להתבלט, לא יודע, נועה פלייס בתור טאגר.
נועה פלייס? אני חושבת ההפך. נועה פלייס משחק יותר, פי 2 מכל שאר השחקנים בסרט, שזה לא בהכרח בחירה גרועה, אבל תתאים את עצמך לחדר. לא
התקשבתי
את מה
שהוא
עשה שם.
לי דווקא החריגות שלו מאוד עבדה, כי הוא מאוד, כאילו, זה מאוד מרגיש שכולם בסרט הזה חכמים, וטאג לא. והוא צריך לפצות על זה במשהו אחר. אז האנרגיה הזאת שהוא תמיד מקרין של פאניקה וחוסר שליטה, ואין לו מושג מה הוא עושה, והוא לא רוצה לעשות שום דבר, אז כמו שאתה אומרת, הוא עושה את זה כאילו כפול, אבל הזרות שלו, שמתבטאת גם במשחק, עבדה לי כאילו בהתאמה, כי כולם משחקים שחמט והוא משחק דמקה. כאילו זה סוג של הדמות הזאת.
אוקיי,
זה התאים לי. לי זה עבד.
אבל כאילו מה שאני אומר זה שהסרט כן הצליח לשגר מחדש את ג'וזף גורדון לויט, והשחקנים האלה אני חושב די נשכחו, כאילו לא, לא יודע, אני לא יכול לחשוב כאילו על תפקידים גדולים שלהם שנבעו מ... כן, הם הופיעו בסרט הזה, בוא נאמר ללהק אותם.
כן, אבל צריך לסגור גם שכאילו, גם אני חטאתי בזה קצת בהתחלה, כאילו בריק הוא היה מאוד גדול, אבל הוא גם קטנטן. כלומר, אני לא בטוח שעשה הרבה כסף בקופות, הוא לא היה איזה חביב המבקרים שזכה בכל פרסי המבקרים, והם דחפו אותו באותה שנה, וזכה באינדי ספיריט או משהו, כאילו, זה סרט קטן עם, זה סרט קלט שכזה, אז כזה, כן, היחידי שפרץ משם זה ג'וזף גורדון לויט, אבל לא היה הרבה מקום להתחיל לפרוץ ממנו. זה הסרט שהתחיל קטן. וכזה, הוא יפרוץ בריאן ג'ונסון ב-2012 עם לופר. ואז יש לו ברוס וויליס לפתע בקאס, ואנשים כזה, אוקיי, מסע בזמן, זה. ואז
זה כזה, ברוס וויליס, שחקן שאף פעם לא יימאס לנו ממנו. כאילו, כולם אוהבים את ברוס וויליס. שחקן שתמיד נותן 100% בכל ההופעות שלו, ואף פעם לא מהלך. כאילו אחוז, כאילו הרגע העירו אותו, ומלמל את כל השורות שלו, כאילו מישהו עומד מולו עם כרטיסייה, והוא לא רוצה להסתכל בה אפילו. זה היה הדקה על ברוס וויליס של תום שפירה. אז אחרי שירדנו על ברוס וויליס, שאני ירדתי, סליחה, רק אני לא מאשים אתכם, שהוא לא יבוא לצוד אתכם בנקמת המבקרים שלו, ברוס וויליס לא מופיע בסרט הזה, אבל כן, בוא נדבר קצת, אני חושב, בכל זאת על ריאן ג'ונסון כבמאי שחקנים.
אז אני רציתי להגיד, זה עדיין מתקשר לג'וזף גורדון לויט, שמה שמבאס קלות לא באמת בזה שכזה יש לו רק הופעת אורח, זה שחסר לי קצת את הצמדי שחקנים במאים האלה. כזה, זה מאוד היה כזה, כן, יש לך את דנירו וסקורסזה ואותו ואותו. וזה משהו מאוד כיפי, שבמאי חוזר לשחקן ומוצא בו איזשהו מוזה, וקצת יש את זה, בסופו של דבר, לג'וזף גורדון לויט ולריאן ג'ונסון, ומרגיש לי שכאילו זה שותפות מאוד טובה ומגניבה, שחבל לי שהם כזה טוב, אבל אנחנו ילדים גדולים. כאילו מרגיש לי שיש איזו התרחקות כללית מזה, לא רק אצלהם, בכלליות. וחבל, אני מאוד אוהבת את זה, זה כזה מגניב, זה דבר שאני מתלהב ממנו, אישית. ואני מאוד מעודד שוואטאבר יהיה הסרט הבא של ריאן ג'ונסון, של ג'וזף גורדון לויט, יהיה בו תפקיד, לא חייב להיות ראשי, אבל תפקיד משמעותי וגדול. ואז אתה רציתי לדבר על בימוי שחקנים.
כן, כן, אני חושב שהוא, כי דיברנו בפרק הקודם, על במאי שהוא לא הכי טוב בעולם עם שחקנים, על כריסטופר נולן, ולעומת זאת נראה לי שריאן ג'ונסון מאוד כאילו, יש תחושה לפחות מהסרטים שלו שהוא מאוד אוהב לעבוד עם השחקנים ולתת להם למצוא את עצמם, וכאילו המבטא של בנו הבלנק, אתה יודע, אני חושב שזה היה תהליך מאוד מעניין שבו הם עבדו ביחד והם כזה הגיעו ל, אוקיי, לא מגוחך מספיק, לא מגוחך מספיק, מגוחך יותר מדי, אוקיי, 10% פחות מגוחך, מושלם אדוני. מושלם, אף אחד לא יאמין שבן אדם אמיתי אי פעם דיבר ככה, זה בדיוק מה שאני צריך. וזה נראה, לא יודע, יש תחושה של הנאה שעולה מהסרטים האלה, אני לא יודע, יכול להיות שעשה את עצמו סיוט, אבל אתה מסתכל על הסרטים, גם אלה שאני לא הכי אוהב, ואתה כזה...
אני לא יודעת איך לשפוט את זה כל כך.
אני מרגיש שאנשים נהנים לעבוד איתו, אני לא יודע למה אפילו.
שני, את ראית את ה... את ראית אבל את הסרט על ה-Last Jedi, לא? כאילו ראית כזה תמונות מהסט עם... זה כאילו דרך איזה מצלמת יחץ, אבל ראית כאילו משהו שם.
יש דוקומנטרי שלם על, על הבימוי שלו את אחרוני הג'די, אמוראי והג'די. אני מאוד נהניתי ממנו. וכן, נראה שהם מעריכים אותו.
לא.
עד כמה שאפשר באמת לשפוט מסרט שבכל זאת יוצא בפיצ'רים של הבלו-ריי, אבל נראה באמת שהוא מסתדר עם השחקנים, שהוא יודע לדבר איתם.
כי עוד פעם, הוא עבד על משהו, יכול להיות, הוא לא יודע, אולי הסרט האחרון שבו ברוס וויליס באמת ניסה כאילו, או לפחות הרגיש שהוא מנסה, אחד האחרונים, ואחרי שאתה רואה, סליחה, מי זה היה בנייבסאוט? מי היה בנו הבלנק? המוח שלי, המוח שלי עכשיו.
דניאל קרייג.
כן, אחרי שאתה רואה דניאל קרייג בשני סרטי ג'יימס בונד האחרונים, כאילו מאוד מאוד עייף וכזה, אין לי כוח, בבקשה אלוהים תסיים את זה, כאילו פשוט סועד על המסך בעיניים זאת וכולו כזה, שלום, אני דניאל קרייג, אני לא ג'יימס בונד, הללויה. כאילו, זה משהו, כאילו, אני חושב אצלו.
אני חושב שזה גם קשור לזה שזה תסריטים כיפים, כלומר זה משהו, זה תפקידים שהיית רוצה לעשות, ולא כאילו ג'יימס בונד בפעם השמינית.
הנה גרב. מה דעתו של גרב על ריין ג'ונסון?
גרב, בוא, מה דעתו של ריין ג'ונסון? בוא, מה דעתו של ריין ג'ונסון?
תצאת מהמיטה
בשבילי. בוא,
כן, מבקר הקולנוע,
הכלב הראשון.
אני בטוח שהיה לפחות עוד אחד.
כן, יש מצב. הוליווד של שנות ה-20 הייתה מקום מוזר, בטח היה כאילו שלושה מתחרים.
אם רין טין טין היה יכול להיות כוכב קולנוע בזכות עצמו, אני בטוח שהיה יכול להיות כלב מבקר.
והוא היה כזה, כמה נביחות, ספארקי, וואף וואף, שלוש נביחות, זה בטח היה נורא.
בסרט הזה יש הרבה עצים, 20 נביחות. בסרט הזה אין אפילו עץ אחד, 0 נביחות. הוא מסתכל על העולם האבוד והוא כזה, העצמות פה ענקיות, נהדר, כאילו יותר נביחות ממה שאפשר לתאר. ולעומת זאת, לא יודע, הוא מסתכל על קט פיפול והוא כזה רק רואה את הכותר והוא מיד כזה פיכסה.
אני רוצה לשאול, האם, כאילו דיברת על הבימוי שחקנים של ריין ג'ונסון. ואני מודה שאחד הפספוסים היחידים שלי כמעט עם רצח כתוב היטב, היה שהרגשתי שכזה, וואו, כולם ממש באו מוכנים וכיפים וטובים, ואז לרובם לא היה מה לעשות. כאילו זה כמעט היה יותר מדי של אוסף של שחקנים מוכשרים, וכזה לא היה להם הזדמנות לעשות עם זה משהו. וכזה זה קצת גם, אולי גם קצת כמו שאתה מתאר כאילו בבריק באיזשהו מקום, שכזה חוץ מהתפקיד הראשי ועוד איזה שניים, לכל השאר יש תפקידים מאוד מגניבים, ובכל זאת הם לא מצליחים, כאילו, אני לא חושב שבריין ג'ונסון יש גונב סצנות, שריין ג'ונסון לא כתב אותו ככה שהוא יגנוב לך את הסצנה. זאת אומרת, אין שחקן שיכול לבוא ולהיות כזה, תראו אותי, אני מגניב, תנו לי תשומת לב בלתי צפויה. כאילו, יש הרי באחים בלומת, אני לא זוכר קוראים לה
רינקו קוצ'ינקו.
כן, רינקו קוצ'ינקו, שבבירור זה תפקיד שנכתב כדי, 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 למשוך תשומת לב, אבל כזה, זה תמיד יהיה כזה 2-3, ויש לו קאסטים מטורפים, עם שחקנים ממש טובים, ואתה שוכח את כולם. כמעט.
יש בזה משהו? אני חושבת שבלופה הילד גונב את ההצגה לגמרי. הילד די משחק מסביב לכולם שם. הוא נעלם קצת, שזה גם חבל, אבל גם אני מקווה שטוב לו. כי ילדים שחקנים לא מצליח להם כל כך אם הם נשארים בתודעה יותר מדי.
כן.
אני חושבת שבלופר לא משחקנים מקבלים משהו מעניין לעשות. ג'ף דניאלס, אני תמיד מתבלבלת ביניהם. ג'ף דניאלס, לא ג'ף פרידוס. די מעניין, למרות שבאמת יש לו תפקיד די קצר. אני חושבת שהרבה מזה זה גם עניין של עריכה. כי בסופו של דבר... אני חושבת שיש מצב שהיה לשחקנים האלה תפקיד יותר גדול בתסריט. שפשוט הלך לאיבוד אחרי זה בעריכה, כדי ליצור משהו מודק יותר.
יש מצב, כי כאילו אני מסתכל על הקאסט ושכחתי שפול דנו
עליו. פול דנו, גנב את ההצגה שם לגמרי. אני ממש נהניתי
ממנו. אבל שכחתי את זה עד שבדקתי את זה עכשיו. אני נזכר עכשיו בתפקיד שלו, זה תפקיד טוב, אבל אני לא יודע. זה מרגיש כאילו מדי פעם יש לו בחינת קאסט איזה תחושת more than you can chew כזאת.
אני מסכים לגבי Knives Out, זה כל הזמן כזה נראה לי חיוון להגיד אנחנו בעצם יותר ממה שאתם חושבים, ואז בסוף זה כזה לא, אני מה שאתה חושב שאני, כאילו אני קצת משחק עם זה, אבל חשבתי יהיה איזה עוד משהו בטל, ומה יהיה איזה עוד איזה היפוך על היפוך, וכזה לא, ההיפוך הראשון זה בדיוק ההיפוך שחשבת עליו. והדמויות, הם הולכות לחשוף עוד איזה סוד מעבר לזה שהם עשירים ומרושעים, והם כזה לא, הם עשירים ומרושעים. אוקיי, זהו? כן, זהו, אז תסריט כזה, זהו. יש עוד רבע שעה, כן, אני יודע, אבל אל תדאג, בנו הבלנק הולך לדבר, ואתה הולך להיות עסוק מדי בלענות מזה.
אוקיי, נראה לי שהגענו לקראת סוף הפרק, אלא אם כן יש לך או לך או משהו להגיד על בריק ואו ריין ג'ונסון ואו אני לא יודע איך להגיד את התקצור שלו בחיים אמיתיים, אני פשוט אגיד שזה גורדון לויט. ג'גל? זה מוזר להגיד. JGL. אז יש לכם...
הוא נשמע כמו חבר בליגת הצדק שאת אומרת את זה ככה, לא יודע. ריין ג'ונסון מביים את ליגת הצדק. יכול לעבוד.
אחרי הסרט שיצא, כל אחד יכול להביא מבחינתית לגלל.
כאילו, אתה יודע, אני הייתי מעדיף שיעשה משהו שלעצמו, לא רוצה לראות אותו מביים עוד סטאר וורס או סטאר טרק או סטאר ווריירס או כל דבר, או משהו אפילו יותר מדי כוכבים. תן לו לעבוד לבד קצת, אני חושב. אני מאוד נהניתי מצפייה מחודשת בבריק, ואתה יודע, זה סרט קטן ומאוד ממוקד, אני חושב. שיודע מה הוא רוצה להשיג ומשיג את זה, והוא מסוג הסרטים שמצליח, אני חושב, לדלג מעל המגבלות שלו, או לפחות להפוך אותם לכוח, כאמור, העובדה שיש לך בעצם רק איזה 5 אנשים בתיכון הזה, אתה מצליח להימנע אתה יודע, רק כשאתה רואה את זה בצפייה שנייה, ואתה ממש לדבר על זה עם אנשים, אתה כזה, כן, כאילו בעצם הרקעים האלה מרגישים נורא ריקים. או העובדה ש... כאמור, זה נראה כאילו ברנדן הוא מוקד, אתה יודע, ג'וזף גורדון לוויט מקבל המון המון מיקוד מעבר לדמויות האחרות לטעמי, אבל זה גם כן, אני חושב שהסרט מצליח לעבוד עם זה. ריין ג'ונסון הוא במה אישי, אני לא אוהב את כל הסרטים שלו, יש לפחות סרט אחד שלו שאני ממש כזה, אין לי כוח לראות איזה זה, אבל אני לא חושב שהוא אף פעם נותן, אתה יודע, פחות מ-100%, הוא תמיד מנסה לעשות משהו מעניין, לפחות לטעמו, ואם זה לא עובד אז אני כזה, טוב נו בסדר זה לא עבד, אבל בחיי ניסית, אני אפילו לא מרגיש שהוא מבזבז את הזמן שלי.
יש הרבה דברים מעניינים להגיד על בריף, אני חושבת, אבל שרובם כבר נאמרו, הקטע של ריין ג'ונסון עם שפה, ניסוחים מאוד ספציפיים ומאוד לא אינטואיטיביים, זה משהו שאני מאוד נהנית ממנו, יש לו את זה קצת בעיקר בהתחלה של האחים בלום, יש לו סרט קצר שהוא עשה לפני בריק, שקוראים לו The Psychology of Dream Analysis, והוא בווימיו, והוא ממש נחמד, ואני מאוד ממליצה לראות אותו, וגם שם הוא מתנסח בצורה מאוד מאוד מעניינת, שזה משהו שאני מחבבת. באופן כללי, אני אוהבת כל הסרטים שלו, כל אחד ברמות שונות. בריק הוא לא אהוב עליי, יש מצב שהוא הכי פחות אהוב עליי, אבל אני מאוד אוהבת אותו יחסית לסרט הכי פחות אהוב עליי, של אותו במאי. אוקיי. אני לא.
אז רק רציתי להגיד, לא הזכרנו פה, אתם ראיתם שובר שורות?
הסדרה כאילו?
הסדרה, כן.
ראיתי, אני חושב, 2 עונות, אולי 2.5.
אוקיי, אז כזה, בן לופר... לדעתי, אני לא סגור על הטיימליין, אולי במקביל, אני לא זוכר, בקיצור, הוא ביים שם 2-3 פרקים, ואחד הפרקים נחשב לפרק הכי גרוע של הסדרה, למרות שאני מת עליו, והשני נחשב בערך לפרק הכי טוב של הסדרה, ואני רק רוצה לציין שבאמת, לדעתי, שניהם, 3, אני כבר לא סגור על כמה פרקים הזה, פרקים מעולים, שממש כיף לראות ולחוות אותם, אז כזה זה מאוד היה, זה כאילו זה, הם כמעט ברמה גם של הסרטים שלו, אבל כמובן קשה קצת לשפוט אותם במנותק, כי זה כזה אוקיי, זה מאוד מאוד באמצע סדרה, אז אתה לא שופט אותה על פי עבודת בימוי בפרק אחד, אבל אפילו כשאתה אומר את זה, יש פרק אחד שכל כך מרגיש כמו סרט קצר של ריין ג'ונסון, כי זה כזה בוטל אפיסוד, אז זה מאוד מאוד שונה מכל דבר שהיה בסדרה לפני ואחרי, וזה גם למה כולם שונאים אותו, וזה ממש מגניב, רציתי רק להתייחס גם לזה, לא ראיתי את כל מה שהוא עשה, יש לו גם פרק שהוא ביימן ראיתי בטריירס, וסרטים הקצרים שלו, כמו ששני הזכירה, לא ראיתי בכלל.
יש לי שאלה.
אבל כן ראיתי אותם, והם מגניבים. ועכשיו נעבור למשחק שלנו של סוף הפרק.
שאלה.
כן.
הפרק הכי גרוע של שובר שורות הוא גרוע, כמו שהאחרוני הג'דאי הוא הסרט הכי גרוע של סטאר וורז? אם אתה מבין למה אני מתכוונת?
אז זהו, לא, אז אוקיי, אז אני אתאר אותו קצת. בגדול זה בעונה לדעתי הרביעית או השלישית, והסיבה שהוא גרוע זה כאילו, למה אתה בא לראות שובר שורות? יש אקשן, יש אינטריגות, יש פיצוצים, יש זה. והפרק הוא נקרא זבוב, ושום דבר לא קורה בו, אוקיי? זה וולט, נמצא בתוך מעבדת הסמים הגדולה שלו, בשלב הזה, ספוילר מסוים, whatever, ויש לו זבוב במעבדה, עכשיו המעבדה אמרה להיות נקייה, וכל הפרק, הדבר היחידי שהוא וג'סי עושים, זה לנסות למצוא את הזבוב ולהרוג אותו. וכאילו וולט בשלב הזה הוא כאילו באיזשהו משבר רגשי, וזה כאילו מאוד מאוד בא לידי ביטוי, כאילו הוא מדבר על הזבוב, וצריך למצוא את הזבוב, וכאילו אתה מאוד מאוד... זה מאוד מאוד ברור שזה איזשהו מטאפורה או משהו שמתקשר כזה למצב הרגשי שלו, וזה מאוד מאוד איזושהי חריקת בלמים יחסית לכל הפרקים אלה, אקשן ואדרנלין ואינטריגות, כי זה כזה סתם פרק הזה שהם תקועים בחדר ומנסים להרוג זבוב.
זה הדבר הכי שקורה. אז אני אשאל אותך שאלה אחת לגבי הפרק הזה שלא ראיתי. האם ג'ף גולדבלום משחק את הזבוב הזה?
לא. גם לא הבחור מהזבוב הקודם.
אפס... אפס כוכבים, לא רוצה לראות.
זה האמת נשמע ממש מגניב. אני חושבת שאם הייתי צופה בסדרה הזאת, הייתי נהנית מהפרק הזה. וזה מאוד חוזר לעניין של ריין ג'ונסון עם הציפיות, שאם תראו את הדוקומנטרי הבמאי והג'דאי, תנסו לספור כמה פעמים הוא אומר שם ציפיות. כי אני בטוחה שזה באזור הדו-ספרתי, כי יש לו משהו עם זה, וזה הסיבה אולי שלא תמיד אוהבים אותו בפרנצ'ייזים שאנשים מחוברים עליהם. אבל זה גם חלק ממה שמייחד אותו, ואני חושבת שהוא מאוד משקיע בפן הזה של הסרטים שלו, בלי להתפשר על, על זה שהם יהיו פשוט סרטים טובים. כלומר, הוא לא מנסה רק לזעזע או להפתיע. ואני אוהבת את יצור.
טוב, יונתן, אתה רוצה להציג את המשחק המסכם שלנו?
כן, אז המשחק המסכם הוא לדרג את כל הסרטים, את יכולה להכלול בזה סרטים קצרים, אם את רוצה, אני... כל היצירות הקולנועיות, וזה פתוח לפירוש של הבמאי שראית, נראה לי שנינו, כולנו פה ראינו את כל הסרטים, אז מן הסתם הם, ואפשר להכניס עוד דברים שלא שראיתם, בדירוג מהכי פחות אהוב להכי אהוב.
אני אתחיל, סבבה? במקום האחרון אני אשים...
שאני את רוצה להתחיל?
שלא סרט שאני לא אוהבת, שאת הסרט שהכי פחות התחברתי אליו אישית. לפניו, האחים בלום, שסרט מאוד מעניין, וגם מאוד נהניתי ממנו. מה לעשות, אין לי ריין ג'ונסון סרטים לא טובים בעיניי. לפני זה, אחרוני הג'דאי, שהוא סרט של ריין ג'ונסון, הוא גם סרט של סטאר וורז, ואני לא כזאת מעריצה סופה של סטאר וורז. ויש בו חלקים שאני פחות אוהבת. לפני זה, אני אשים את הסרט הקצר, The Psychology of Dream Analysis, שהוא מעולה בעיניי. מקום שני, אני חושבת שהגעתי, זה רצח כתוב היטב. ומקום ראשון, לופר, שזה סרט שאני מאוד מאוד אוהבת. ועשיתי צפייה חוזרת לא מזמן אחרי שבאמת לא ראיתי אותו מאז שהוא יצא בקולנוע. ונהניתי פחות או יותר מכל דבר בו. ואני חושבת שיש שם כמה מהברקות היותר גדולות של ריין ג'ונסון. אז זה הדרוג שלי.
אוקיי, אני אעשה עכשיו, כי אני חושב שהרשימה שלי הולכת להיות קצת קונטרוברסלית, אז אני מוכן לצעקות. תודה רבה, כן. במקום האחרון, Star Wars, The Last Jedi, ואני מרגיש, בגלל שאני מכיר את האנשים שמאוד מתעצבנים עליו בזה, אני אציין מראש. זה לא הסרט הכי גרוע של Star Wars, לא קרוב להיות, אחרי הכל, כל טרילוגיית הפריקווילים היא בלתי צפייה לחלוטין. ואני לא שונא אותו חס וחילה, כי יש שם תפקידים לנשים, איכשהו זה מאוד מטריד אנשים. אני שונא אותו כי הפייסינג שלו היום ונורא לטעמי. זה סרט שמתחיל ב... יש מרדף אחרי הגיבורים, ואז כל הסרט מתרחש באמצע המרדף, שאנשים יוצאים מהמרדף, ואז חוזרים אליו, ואני כזה... איפה המתח? כאילו, אם אנשים יכולים באמצע המרדף לברוח מהחללית, לעשות הרפתקה במקום אחר לגמרי, ואז לחזור אליו. זה הרגיש לי כל כך... הוציא כאילו את כל המיץ ממה שאמור להיות כאילו שעון מתקתק הזה של הלילה. וחוץ מזה זה הרגיש לי סרט שהתחכם טיפה יותר מדי עם עצמו. מעליו לופר, אני מצטער, כאילו עבר הרבה זמן מאז שראיתי את זה, אני זוכר שיצאתי חצי מסופק, בעיקר כי כל הקטע של המסע בזמן הרגיש לי שם באמת כל כך אקראי ל... אוקיי, אני מבין שהמסע בזמן, אתה לא הולך להציג באמת מסע בזמן, כאילו, כמו שזה יפעל, כי זה לא פועל באמת, אבל שם זה הרגיש לי כאילו החוקים באמת, כאילו, מה שנוח על העלילה באותו הרגע, וכזה אפשר לתפוס מישהו, ואפשר לחרות עליו, ואז יופיע עליו בעתיד, אבל הם לא עושים את זה עם כולם, ויש להם סיבה מיוחדת למה אנשים חוזרים אחורה, כדי, כאילו, זה הרגיש לי מאוד כזה, בנו יותר מדי, יש יותר מדי לבנים במגדל הזה, והוא הולך לקרוס. מעליו, Knives Out, סרט מאוד מאוד מענה, כאילו באמת, אחד הזיכרונות הקולנועיים הטובים האחרונים שלי, שהרגיש לי כאילו היה חסר לו, דווקא היה חסר לו טוויסט אחד נוסף, כאילו משהו שיקח אותו מעבר לאגת הקריסטי מבוצע היטב. מעל זה האחרים בלום, עבר הרבה זמן מאז שראיתי זה, אבל כל כך, עם כל התלונות שלי כל כך נהניתי במשחקים הספרותיים האלה, אני שונאת לספרות, אז כל ההזכורים האלה וכל הדמויות האלה שכאילו מנסות להרים אחת על השנייה ולבגוד אחד בשנייה, זה כל כך שיחק כאילו בדיוק למה שעניין אותי, ובמקום הראשון בריק, מה לעשות, כאילו מבריק.
אז זה בדיוק הפוך ממני, אני חושבת.
כאילו לא ראיתי את הקצר, וכן, האמת, כן, הטעם שלנו שונה לגמרי.
אוקיי.
אני קודם כל אציין כמו שני, שאני חושב שכל הסרטים שלו טובים, אז כאילו הכי גרוע פה זה לא נפילה כזה, אוי לא, מה עשית? פשוט כזה, כן, זה
רק... לא, כי הוא לא ביים את הנפילה, יונתן, אתה מתבלבל עם במה אחר לגמרי, תתבייש לך.
עם שם בלתי ניתן להגיע. אבל כן, עדיין צריך לדרג איכשהו. אני אגיד עוד דבר לפני הדירוג, וזה שיש רק שני סרטים כאן שראיתי פעמיים. ובצורה מעניינת זה רצח כתוב היטב ובריק. כי רצח כתוב היטב ראיתי בקולנוע, ואז באיזשהו שלב, שהיינו בבידוד בגלל הילדה שלי, אז כאילו אנחנו לא היינו בבידוד, לא משנה, ראיתי את זה עם אשתי, וכזה רציתי להראות לה את הסרט הטוב הזה, כי כזה מאז שיש ילדים, כבר אין הכוח ללכת לקולנוע לסרטים שהם לא כאילו יצירות מופת מינימום, עשיתי כזה זה, והיא כזה כן, וכזה כן, כן, תאמין לי, והיא תכן התלהבה, ובריק לקראת הפודקאסט, אני חושב שהיא הסכימת כזה את The Last Jedi לפני כמה זמן, אבל... אז זה כאילו זה, אז כאילו לופר והאחים בלום קצת סובלים במרכאות, כי כזה יכול להיות שצפייה מחודשת הייתה מרעננת גם את המיקום שלהם. בכל מקרה, מקום אחרון לופר, כי לא יודע, משהו בו הכי פחות התחברתי אליו רגשית, אפשר להגיד את זה ככה. ואז מעליו, אני לא בטוח, אני רוצה להגיד או רצח כתוב היטב או בריק, אני מאוד, כאילו זהו, כולם מאוד מאוד טובים, אני לא יודע... מה לעשות פה, ואז מעליו, כן, כזה אחים בלום ו-The Last Jedi, אני מאוד אהבתי מה שעושה עם סטאר וורס, זה אני מאוד מגניב, ואני מאוד אהבתי את המשחקים באחים בלום, וכולם מאוד טובים, וזה היה דירוג מאוד קשה, אני לא רוצה לעשות את הדירוג הזה, אני מתחרט.
יונתן מציג, כולם היו בניי.
כן, כולם היו בניי. והפרקים של שובר שורות גם מאוד טובים. יודעים מה, המקום הראשון הפרקים בשובר שורות, טוויסט היפסטרי מהגיהנום. זהו, אז זה, אז יש הערות אחרונות לפני שנגיד שלום.
תראו הסרטים של ריאן ג'ונסון.
נשמע שלום.
אני מקווה.
כן, זה אני מסכים. כן.
תראו סרטים של ריאן ג'ונסון.
אז זה היה הפרק של מכת בכורות. אני הייתי יונתן צוריה.
אני הייתי תום שפירה.
אני הייתי, והמשיך להיות, שאני אברבך.
ותודה רבה שהקשבתם, ונתראה בקולנוע, בתקווה.
lives in Nairobi.